באייר, כל מקום חודש או חודש ויומיים החזיק המזון, ואז בני ישראל מתלוננים ומבקשים את המן. פרשה זו מופיעה פעם ראשונה בפרשת בשלח. אני קורא לפניכם, וייסעו מאילים ויבואו כל עדת בני ישראל למדבר סין אשר בין אילים ובין סיני, מקור 4, ב-15 יום לחודש השני נצאתה מארץ מצרים. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי יוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר השם למשה, הנני ממטיר לכם מן מן השמיים, ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. משפט מפתח. התורה אומרת שהמן היה ניסיון, ולא סתם ניסיון, אלא ניסיון של קיום כל התורה כולה. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לאו. אנחנו נברר כמובן בהמשך השיעור, למה המן הוא כזה ניסיון גדול. ואז מתארת התורה, והיום השישי והכינו את אשר הביאו, והיה משנה אשר ילקטו יום יום, והיום אמר משה לאהרון, בני כל בני ישראל, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר ראיתם את כבוד השם, ושומעו את תלונותיכם על השם, ואנחנו מה כי תלונו עליו. והיום אמר משה, ותן השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, בשמו השם את תלונותיכם, אשר אתם מלינים, ואנחנו מה לא עלינו את תלונותיכם, כי על השם. והיום אמר משה לאהרון, אמר כל עדת בני ישראל, קירבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם, וכולי וכולי. התורה מתארת מה הוא אמר, אני לא אקרא את הכל, אבל משהו כן חשוב לי, אני דילגתי לפסוק כף ב'. קודם כל היה ציווי לקחת מנה אחת ולא יותר, היו אנשים שלא מאמינים, כן, ואז לא שמעו, וכתוב, ויבש ויעש תולעים. ואז כתוב, ויקצוף עליהם משה, וילקטו, פסוק כף א', וילקטו אותו בבוקר, בבוקר יש כפי אוכלו וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי ולקטו לחם משני שני העומר לאחד ויבואו כל נשיא העדה ויגידו למשה. ויאמר אליהם הוא אשר דיבר השם, שבתון שבת קודש להשם מחר, את אשר תופו תופו ואת אשר תבשלו בשלו, כל העודף הניחו לכם למשמרת עד בוקר. והניחו אותו עד הבוקר כאשר צבא השם משה, ולא איש ורימה לא הייתה בו. ויאמר משה אכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו ביום השביעי של שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו כולם ללקוט ולא מצאו. ויאמר השם משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותי ותורותי? ראו כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו השתחתיו על יצא איש מקומו ביום השביעי. וישבטו העם ביום השביעי ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם אלוהיו אומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, והוציא אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, ונח אותו לפני השם למשמרות לדורותיכם, כאשר צבא השם והניחו לפני אהרון וכו' וכו'. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, והעומר עשירית היפאי. לפי חז"ל, עד מות משה רבינו, המן היה בזכות משה, עד זין באדר היה המן, ומזין באדר עד נכנסו לארץ ביוד בניסן, ביום פטירת מרים, ועד תתוו, או עד יותר מדויק, עד תתזין, ויאכלו מעבור הארץ, כאילו את התבואה החדשה, עד אז בעצם אכלו את המן. עכשיו, מה כתוב פה? בכוונה קראתי את כל הפרשה, כי פרשה ארוכה. כתוב פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים. המן הוא ניסיון, הילכו בתורתי אם לא, הוא ניסיון בשמירת התורה כולה, או הייתי מדייק יותר באמונה בתורה כולה. פעם ראשונה שמוזכרת השבת, היא בהקשר של פרשת המן. בספר בראשית נזכר יום השביעי, אבל לא נקרא היום הזה כיום שבת. פעם ראשונה, חז"ל אומרים, נצטוו במראה, נצטוו על הדינים ועל השבת, עוד אפילו לפני מתן תורה, עוד לפני מעמד הר סיני, כאן אנחנו מצווים על השבת. ואיך מצווים על השבת? בהקשר הזה של המן. ביום השבת לא ירד מן, ולכן מצווים בני ישראל לקחת ביום שישי לחם משנה, לקחת פי שתיים, כי לא ירד ביום השבת. אז בעצם מפרשת המן גם למדנו את הדבר הזה של אמונה בהשם. תכף נצטרך לדעת למה זה קשור לאמונה בכל התורה כולה. וגם בהקשר הזה נאמרה מצוות השבת. המן תפס כפרשה, א', הייתי אומר, כל נושא הפרנסה כנוס בפרשת המן. השולחן ערוך בסימן הראשון שלו, כן, מרן רבי יוסף קארו, שכתב את השולחן ערוך, בסימן הראשון הוא כותב שיש נוהגים לומר את פרשת המן בכל יום. תראו במקור אחד, אתם רואים, הוא מתחיל, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש כל השנה, לא רק בבין המצרים. טוב מעט תחנוני בכוונה מערבות בלא כוונה, ואני עכשיו בהלכה ד' מקור אחד, טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדיברות וכו' וכו'. למה פרשת המן אומרים אותה בכל יום? מה העניינה? והכוונה טוב לומר פרשת המן, זה הפרשה שעכשיו קראתי, מקור 4. הפרשה שמתארת את הבקשה של המן וירידת המן, את הלחם הניסי הזה, או בלשון חזה, לחם האמונה, טוב לומר אותו בכל יום. למה טוב לומר אותו בכל יום? זה לא חובה, שולחן ערוך מביא, אבל יש דברים שטוב לומר. כן, אז חובה זה לא. דילגתי אולי הכי חשוב, הסגולה, אתם רואים, התשבץ במקור 2. מי זה היה התשבץ? יש שתי תשבץ, יש תשבץ רבי שמעון בן צמח דוריאן, אחד מחכמי ספרד, אבל פה מדובר על רבי שמעון בן צדוק, היה תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג. המהר"ם מרוטנבורג היה כמה שנים בכלא, הוא היה בא לבקר אותו, פעם בשבוע קיבלו ביקור, הוא היה שואל אותו שאלות, והוא כתב תשובות בקצרה. הספר תשבץ קטן, זה קטן, הכוונה היא תשובות קטנות, תשובות קצרות, זה שאלות שתלמידו רבי שמעון בן צדוק שאל את המהר"ם מרוטנבורג, והוא כתב, והוא אחר כך, כשיצא מהכלא, הוא כתב אותם. אז בסימן ר' נ"ו מקור 2, אתם רואים, הוא מביא את הירושלמי, ירושלמי, זה גמרא ירושלמי, כן? כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. עד כאן זה ירושלמי, לא חידוש גדול. אבל מסיים עוד שתי מילים, ואני ערב. המהר"ם מרוטנבורג אומר, מי שיגיד פרשת המן בכל יום, הוא ערב לו שלא יהיה לו בעיות בפרנסה. טוב, יש לנו כבר סגולה, סגולה טובה שהמהר"ם מרוטנבורג הבטיח. וזה בעצם ירושלמי, כתוב כל האומר פרשת המן בכל יום, לא חובה, אבל מי שאומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. המשנה ברורה, כן, בעל החפץ חיים, בספרו החשוב, המשנה ברורה, כשהוא אומר למה טוב לומר את הפרשה הזו בכל יום, אז הוא כותב, למה, תראו מה הוא אומר, למה להגיד פרשת המן, מקור 3, פרשת המן בשורה השלישית מודגשת, פרשת המן, למה, אני מדלג על מה שלא קשור אלינו, קורבנות וכו', למה פרשת המן, תראו איך מגדיר את זה המשנה ברורה, כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית וכדכתיב, המרבה לא העדיף והממית לא החסיר. אז עד כאן יש השגחה, נכון, במן היה השגחה, האם היום המודל שלנו בפרנסה הוא דומה למן? לא הייתי אומר, לא כולם מרוויחים אותו דבר, נכון? המן היה כמו, הייתי אומר, כמו משטר קומוניסטי, כולם קיבלו אותו דבר, מחולק, שווה בשווה, עומר, כן? לא יותר ולא פחות, וזהו, אתה לוקח ליום. אבל מוסיף המשנה ברורה, חוץ מזה שיש השגחה פרטית על פרנסה לכל אדם ואדם, אז עוד פעם, אני קורא, פרשת המן כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית, כי תכתיב המרבה לא עדיף, הממית לא יחסיר. להורות, אומר המשנה ברורה, שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. ואיתה בירושלמי, כל האומר פרשת המן, מובטח לו שלא יתמתו מזונותיו. זה הירושלמי שראינו. כן, מה שהביא המהר"ם מרוטנבורג. אבל מה, להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. אתם שמים לו שזה משפט פרדוקסלי. או שכן השתדלות, או שלא השתדלות. אבל לא, השתדלות זה טוב, או השתדלות זה לא טוב. אומר המשנה ברורה, זה טוב, אבל לא יותר מדי. אין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. משמע שמיעוט ההשתדלות כן מועיל. וכמובן, שאלת המיליון דולר, מה נקרא ריבוי ומה נקרא מיעוט? איך אדם יודע אם זה ריבוי או זה לא ריבוי? אדם יכול לדאוג כל הזמן. מה זה ריבוי? מה, כאילו, משתדלות, מה זה השתדלות? אדם יכול לדאוג למחר, יכול לדאוג למחרתיים, יכול לדאוג לעוד חודש, יכול לדאוג לעוד שנה, יכול לדאוג לפנסיה, לביטוח וכן הלאה. מה, זה ריבוי או זה מיעוט? זה בסדר או זה לא בסדר? דואג לילדים, זה בסדר, זה לא בסדר, דואג לנכדים, זה בסדר, זה לא בסדר. מה זה ריבוי ההשתדלות? לא מועיל מאומה. בשביל להבין את המשפט הזה של המשנה ברורה, אני רוצה להביא לפניכם מחילתא. מה זה מחילתא? מחילתא זה מדרש הלכה של תנאים. יש לנו בתנאים, יש לנו משניות, יש לנו גמרא, יש לנו תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ויש גם ספרה ספרה ומחילתא. אלה מדרשי הלכה שנכתבו על החומש. פחות למדו אותם, לכן היה בזה הרבה בעיות של גרסה. אני הבאתי לכם פה עם גרסת הגאון מווילנה, גרסת הגרא, כאילו הביור הגרא, הגרא היה דקדקן מאוד מאוד גדול, ולפעמים מילה אחת שאתה מוסיף או מוריד, היא משנה את כל הטקסט. אז כדי לא לסבך, אני מיד הבאתי לכם, מי שיש לו חומש המלבים, אז יראה, בחומש מלבים יש נגיד בספר שמות המחילתא, בספר ויקרא ספרי. והמלבים הוא מפרש את המדרשי הלכה האלה. אז אותו מדרש הלכה, כן, המחילתא דרבי ישמעאל, שם מופיע מחלוקת, מחלוקת כותבית, לכאורה, איך אומרים, באושיות האמונה. למה אני מתכוון? המחלוקת הזו מופיעה לפניכם, המחילתא מופיע במקור 6. אומר המחילתא, ויצא העם ולקטו, אומר המחילתא, שלא היו מלקטים בחצרות, אלא יוצאים למדברות ומלקטים. קודם כל אנחנו רואים, למרות שהמן ירד בצורה ניסית, היה בו השתדלות. אדם לא קיבל אותו בסלון, לא קיבל אותו בשולחן, באוהל. הוא היה צריך לצאת מהאוהל, ואפילו מחוץ לחצר, כדי לאסוף. מי שראה את רש"י על החומש, שהוא אומר שזה גם היה תלוי ככל שהיה יותר צדיק, המן הגיע יותר קרוב. ככל שהיה יותר רשע, היה צריך יותר להתאמץ לקחת את המן. אבל כולם היו צריכים להתאמץ. אף אחד לא קיבל אותו במיטה. אף אחד לא קיבל אותו בתוך האוהל. היו צריכים לצאת. זה השורה הראשונה. ויצא העם ולקטו, המכיל את המדייק מהמילה ויצא, היה צריך לצאת, לתרוח, לקחת את המן. הלאה. מה זה דבר יום ביומו? דבר יום ביומו. אז בפשט אמרנו, כל יום קיבלו מנה, והיה אסור לקחת. מי שלקח שתיים, והיה ערום והיה ושתולעים, נכון? אבל מה אומר, אומר, אומר כך? רבי יהושע אומר, כדי שילקוט אדם להיום ולמחר, כאין מערב שבת ושבת. בסדר? עכשיו להתרכז, כי כל השיעור בעצם יהיה בנוי על המחילת הזו. אני במחלוקת הזו רוצה בעצם הכל הכל, אז תשימו לב. רבי יהושע אומר, מה זה דבר יום ביומו? רבי יהושע אומר, כדי שילקוט אדם להיום ולמחר, כאין מערב שבת ושבת. רבי אלעזר המודעי אומר, כדי שלא ילקוט אדם מהיום למחר, כאין מערב שבת לשבת. למה? דבר יום ביומו? מי שברא יום, ברא פרנסתו. מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה. מכאן היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי אמן. הכיצד? היה יושב ודורש ולא היה יודע מיכן אוכל ומיכן שותה ומיכן היה לובש ומכסה. לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי אמן, ושניים להם אוכלי תרומה. מסיים המחילתא, רבי יהושע אומר, שונה אדם שתי הלכות שחרית, שתיים בערבית, עוסק במלאכתו כל היום, מעלים עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. יש פה מחלוקת כותבית, כאילו קיצונית. איך אדם צריך לנהוג בחיים שלו? פרשת המן היא בניין אב לכל, הייתי אומר, יחסי הביטחון והשתדלות. מה היחס בין ביטחון בשם לבין השתדלות? האם אדם צריך להשתדל או האם אדם צריך לא להשתדל? רבי יהושע אומר, אני מפרשת המן לומד את חובת ההשתדלות. איפה הייתה השתדלות במן? הרי בסך הכל המן היה נס. אין לנו היום ניסים. מה אומר רבי יהושע? למרות שאין ניסים, מה אני כן יכול ללמוד? מה? סוף כל יום. אז היה, זה ההשתדלות שבזה אני אומר, כולם מודים, גם רבי יהושע וגם רבי לזר המודעי. אבל רבי יהושע לוקח מאמן מודל לחיים שלנו. אני מדגיש, החיים שלנו אין לנו נס. אף אחד לא מבטיח שירד לנו מן, מן השמיים. אנחנו היום בקללת אדם הראשון, יגיע כפיך, כן, בזעת אפיך תאכל לחם, נכון, זה יגיע כפיך, כאילו, אנחנו שמחים בזה, אבל בדיעבד, אבל אנחנו בזעת אפיך תאכל לחם. אין ברירה, מי שלא יזיע, מי שלא יעבוד, לא יצא לו לחם מן השמיים. אין לנו לחם מן השמיים כמו המן, נכון? ואף על פי כן, אז אומר רבי יהושע, מה אני לומד מהמן? אם המן הוא פרנסה, אז מה אני יכול ללמוד מהנהגת המדבר? הנהגת המדבר הייתה הנהגה של נס. איך אני יכול ללמוד לימים שלנו? אומר רבי יהושע, מאיפה אני לומד את זה? משבת, יפה. גם במן היה איזושהי השתדלות. אז השתדלות הראשונה אמרתי, היו צריכים לצאת לחצר. השתדלות שנייה, ביום השבת אין מן, ולכן התורה אומרת, תשתדל ותעבוד ביום שישי, תיקח לחם משנה, תיקח פעמיים, תיקח מנה כפולה, כדי שיהיה לך בשבת עוד מנה. אומר רבי יהושע, היום, שאין לי נס ואין לי הבטחה שירד לי מן, כל השנה, כל השנים, כל השבוע, אני לומד את המודל של שישי שבת. מבינות? איך, למרות שזה נס, איך הוא לומד? כי גם בצורת הנס היה מודל של השתדלות. בשבת לא ירד. מה אמרו לכאן לנו? לקחת יום שישי פעמיים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, היום ביום ראשון יורד מן? לא, אז ביום ראשון תדאג למחר, ומחר תדאג למחרתיים. וכמובן המחר, זה לא רק מחר, כן, זה לא רק תומרו, מחר זה כל העתיד, נכון? זה העתיד הרחוק גם, לדאוג למחר זה לעשות ביטוח, זה לעשות פנסיה, זה לעשות ביטוח מנהלים, זה לחסוך לילדים, זה לחסוך לנכדים, מחר זה יכול להיות, רואים, עד קץ הימים, לדאוג לעתיד. אומר רבי ישוע, אני מאמן מהמודל של שישי שבת, לומד את חובת ההשתדלות. אדם צריך לשמור היום כדי שיהיה לו מה לאכול מחר. אומר רבי אלעזר המודעי, בדיוק ההפך. מה? כדי שלא, אתם שמתם לו, ממש אומרת אותו משפט בהפוך, רבי אלעזר המודעי, כדי שלא ילקוט אדם היום למחר, כן מערב לשבת לשבת. למה? דבר יום ביומו, מי שברא יום, ברא פרנסתו. ומכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מאכל היום ואומר מאכל מחר, איזה מחוסר המנה, לא פחות ולא יותר, אתה לא מאמין, אתה כופר, אתה מחוסר המנה. מאמן אני לומד, למה התורה? התורה יכלה לתת לנו תמן יום אחד בשבוע לשבעה ימים. יכלה לתת לנו תמן יום אחד בשבוע לחודש. היא גם יכלה לתת לשנה. לא יודע אם היה שם, היה לנו מספיק ארונות, רמי לוי וכזה, אבל לא, נגיד לשבוע. לשבוע יכלו להחזיק באוהל, גם שבע מנות. ולא, התורה נתנה כל יום וכל יום מנה דווקא, ומי שלקח יותר זה הביש תולעים, זה לא החזיק. התורה חינכה אותנו, יש לך מה לאכול היום, אל תגיד מה לאכול מחר. במילים אחרות, אומר רבי אלעזר המודעי, אנחנו במדבר היינו, איך אומרים, ישנו בלילה והמקרר היה ריק, לא ידענו מה אוכלים מחר, מה נאכל מחר, מאמינים בקדוש ברוך הוא, מה יהיה, יהיה טוב. איך אומרים ערבים, על האיסטר. רבי אלעזר המודעי זה ממש איך שערבים, לא יודע, אבל לא יודע אם יש כן, יש ערבים באים, יודעים, אומרים במחסום תרקומיה, יורדים, חוזרים 100-200 שקל, זהו, מה יהיה מחר? עבודה חדשה. הם מקבלים פרנסת יום, עד היום פועלי בניין ערבים, מקבלים את הפרנסה של אותו יום. אין להם מזכורת חודשית, כמו לנו, מזכורת חודשית, שנתי וכן הלאה. היום יש לך כסף, מה יהיה מחר? ירחם השם. ככה אומר רבי אלעזר המודעי. עם מי אתם הייתם יותר מזדהים, רבי אלעזר המודעי, שלא לדאוג למחר, או עם רבי יהושע? כולם עם רבי יהושע, נכון? רבי אלעזר המודעי נראה ממש הזוי, כאילו מה זאת אומרת? מה אנחנו, אדם ישן, אין לו כסף, לא יודע מה יהיה מחר, לא דואג, מי איתנו לא דואג למחר? אנחנו יודעים לקצוע כדי שיהיה לנו בעתיד, אנחנו חוסכים כדי שיהיה לנו בעתיד, אנחנו עובדים, אנחנו שמים חשבון חיסכון, אנחנו עושים ביטוח, אנחנו עושים... ואנחנו אפילו מאוד 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 במתח, יפה. אלא מה? אם כך נשאלת השאלה, נו, הפשט זה רבי יהושע, הפשט זה רבי אלעזר המודעי. רבי אלעזר המודעי, את אומרת. אז איך רבי יהושע עובד עלינו במרכאות ומביא לי מהפרשה בדיוק ההפך? כלומר, יש פה קושייה קודם כל בפשט. איך שתי תנאים חולקים מחלוקת קיצונית וכל אחד למד מפרשת המן? איך יכול להיות שאחד לומד X ואחד לומד Y? אחד לומד ההפך מהשני. איך זה יכול להיות? מה התשובה? שמה? שתיהם נכונים, כי שתיהם היו במן. היה שני מודלים במן. הייתי קורא לזה, היה מודל אחד ראשון עד חמישי, מודל שני, שישי שבת. בראשון עד חמישי, יורד היום, מנה אחת, אסור לקחת שתיים. אתה הולך לישון, היא מקרה ריק. זה היה מודל של ראשון עד חמישי. מודל שני היה שישי שבת. בשבת התורה אומרת, לא יהיה מן, ולכן ביום שישי תיקח פעמיים. אלא מה? בסדר, אז הבנתי שיש שתי מודלים במן, למה קדושת השבת לא יורד מן בשבת? הבנתי. אבל עכשיו שאני צריך ללמוד הלכה לדורות, אני צריך ללמוד הנהגה מעשית, מוסר השכל, מה אני יכול ללמוד בענייני פרנסה? המן הוא היה הפרנסה של בני ישראל במדבר. וכשאני צריך ללמוד עכשיו מוסר השכל, הלכה למעשה כיצד, אני צריך לנהוג באותו עניין. איך אני צריך לנהוג בחיים שלי? כמו איזה מודל אני אלמד? כמו מודל שישי שבת או כמו מודל ראשון עד חמישי? במדבר פשוט. במדבר היה את שתי המודלים, שתי התשובות נכונות. ביום ראשון עד חמישי מודל X, ביום שישי שבת מודל Y, כי התורה אמרה שלא ירד. אבל אני היום, אין לי הבטחה. יפה. אז אם אין יותר מודל ניסי, אז מה אני יכול ללמוד מאמן? את איזה מודל אני יכול ללמוד? השני, שישי שבת, לכאורה רבי יהושע צודק. אין לי נס, אז כמו שבשבת לא היה נס, בגלל קדושת השבת, אבל בשבת לא היה נס, ולכן אמרו לך, תיקח פעמיים ביום שישי, מכאן הביטוי הכי מפורסם בחזל, כל משטרח בערב שבת יאכל בשבת. זה היה הפעם הראשונה בשבת הראשונה, כלומר, אמן, פרשת אמן, זה פעם ראשונה שנצטבנו על השבת, ושם התורה אומרת, תיקח ביום שישי פעמיים, מי שתרח בערב שבת, יהיה לו מה לאכול לשבת. מי שלא תרח בערב שבת, מי שלא ייקח מן כפול, לא יהיה לו מה לאכול בשבת. אז רבי יהושע מובן, למרות שאנחנו היינו בהנהגה ניסית, אבל גם בנס היה מודל של השתדלות. מתי? שישי שבת. אומר רבי יהושע, היום אין לי נס כל השבוע, אין לי נס כל השנה. כן, גם לעתיד לבוא, נחיה חיים טבעיים. ההנהגה בארץ ישראל תהיה הנהגה טבעית. כתוב, 10 ניסים יהיו לאבותינו בבית המקדש, זה יישאר. יהיה כמה ניסים, לא ראה זבוב בית מטבחיים, שם לא נצטרך ריסוס ולא יהיה זבובים וכן הלאה. יהיה כמה ניסים בבית המקדש. אבל שאר המדינה, הארץ, היא הנהגה טבעית, לא הנהגה ניסית. ושם שאין הנהגה ניסית, אין הבטחה, לא ירד מן השמיים, לא ירד צלב מן השמיים, נצטרך לעבוד. אז אם נצטרך לעבוד, איזה הנהגה אני יכול ללמוד משם? אומר רבי יהושע, אני לומד את ההנהגה השנייה. כמו שתרחתי ביום שישי למען השבת, אז היום שכל החיים זה שבת, כאילו, כמו שבשבת לא יורד, אז אני לא יודע מה יהיה מחר, אני צריך לדאוג למחר. מכאן אומר רבי יהושע, צריך לדאוג למחר. כך אומר רבי יהושע, נכון? זה הדעה הראשונה. רבי יהושע אומר, כדי שילקוט אדם ליום ולמחר, כמו מערב שבת לשבת. ולכן צריך לעבוד וצריך להשתדל. אז לפי רבי יהושע צריך לעשות ביטוח, צריך לעשות פנסיה, צריך לעשות, לשמור, לחסוך לילדים. מה? או, השאלה עד כמה. אבל אז נשאלת השאלה, מה, איך בא רבי אלעזר המודעי, ובצורה כל כך כותבית, הוא הופך לנו את הקערה, הוא אומר, מה פתאום, מאמן, זה מה שאתה לומד? אני לומד את מודל ראשון חמישי. אבל נשאלת השאלה, איך אתה לומד את המודל הזה? המודל הזה היה טוב בנס. אני מבין שבנס היה שתי מודלים, אז אתה בוחר את זה, אבל היום אין לי נס. אין לי מישהו שמבטיח לי שמחר ירד מן. אז איך אני יכול לסמוך על הנס כביכול ולא לדאוג למחר? נכון? ועכשיו מה לוקח לנו? מה ממשיך המחילתא? תראו, המחילתא מחבר את רבי אלעזר המודעי לרבי שמעון בר יוחאי בעניין לימוד תורה. אתם זוכרים שהתורה אמרה למען אנסינו, אני הדגשתי את זה, למען אנסינו הילך בתורתי עם לב. אז עכשיו תראו, מעניין פרנסה עברנו עכשיו לעניין לימוד תורה. מה אומר בלימוד תורה? הוא אומר בלימוד תורה, הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראו, איפה אני, במקור 6, שורה שלישית, מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר לו, ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, הכיצד היה יושב ודורש ולא היה יודע מכאן אוכל ושוטה, מכאן היה לובש ומחסה לו, ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, ושניים להם אוכלי תרומה. מה זה שניים להם אוכלי תרומה? מה זה תרומה? למי ניתנת תרומה? לכהנים. מה תפקיד הכהנים היה? מלמדי תינוקות בעם ישראל, שבועיים הם עבדו בבית המקדש, שבועיים בשנה, זה פחות ממילואים של היום. אבל רוב השנה מה עשו? יורו משפטיך ליעקב, חוקתך לישראל. גם ישים כתורה בפיך וחלה על מזבחיך. אבל הרוב, רוב השנה, 11 וחצי חודשים, זה יורו משפטיך ליעקב. הם היו מלמדי תורה, הם היו מלמדי תינוקות, הם מלמדי תורה, הם היו רבנים, הם היו דיינים וכן הלאה. נכון? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. זה היו הכהנים. אלא מה? רק כהנים לימדו תורה? לא, כמו היום. יש רבנים כהנים, לוויים, הרב קוק, הרב הרצוג, לוי וכן הלאה. ויש גם לומדי תורה מישראל, נכון? פירוש אומר הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי. אתם רואים, תסתכלו במקור 5, הלכה י"ג. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו, מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו, לעובדו, לדעת את השם. והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. כמו שזכה לכהנים ללווים, הרי דוד המלך אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. כל לומדי התורה בכל הדורות, מאז המדבר ועד היום הזה, הם כמו אוכלי תרומה. למה? כי תרומה מצווה לתת לכהנים. אבל מה שנקרא בהלכה, זה נקרא בלשון התלמוד, טובת הנאה לבעלים. מה זה אומר טובת הנאה לבעלים? אני לא חייב לתת דווקא לכהן פלוני, לא כהן אלמוני. אני יכול להחליט לאיזה כהן אני נותן. אז אם יש לי ביישוב 5 כהנים, אחד חבר שלי, אני נותן לו את התרומה. הוא לא חבר שלי, אני לא נותן לו. הוא לא יודע מה הוא יאכל מחר. מה הוא צריך לסמוך? צריך לסמוך שיהיה איזה ישראל שייתן לו. אולי לא ייתנו לו. אולי אחד, כולם ייתנו לאחד ולא לשני, וכן על זו הדרך. זה נקרא, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי תרומה, אלא לאוכלי המן, ושנים להם אוכלי תרומה. כלומר, גם הכהנים, אפילו שיש מצווה לתת להם תרומה, לא היה חובה לתת דווקא לכהן פלוני, או לכהן אלמוני. והוא בעצם חי, הוא צריך להאמין שיהיה מישהו שידאג לו, שיהיה מישהו שייתן לו. אנחנו היום מאוד קשה לנו, כי אנחנו רחוקים מהתרומה. היום את רוב התרומות אנחנו זורקים. תרומה אחת אפשר לתת היום לכהן. זה תרומה, זה שמן. שמן, כיוון שאנחנו תמי מיתים כולנו, אז שמן זה אחד בשבעת המשקים, כשאנחנו נוגעים בשמן, עושים את הבית בת השמן, אז השמן נטמע. ותרומה טמאה אסורה באכילה, וזה באמת, לכן היום את רוב התרומות אנחנו זורקים, אבל תרומה טמאה דינה שריפה או כיליון, צריך בכבוד לשרוף אותה. היום לכהן יש מה לשרוף שמן, אם אני נותן לכהן שמן תרומה, הוא יכול להדליק איתו נרות שבת ונרות חנוכה. לכן זו התרומה היחידה שיש מה לתת. כן? יש לנו במשק אנשים שנותנים כהנים, מקבלים שמן, מקבלים, חומרים שאתם חביות שמן כל השנים, לדלקת נרות, נרות שבת, נרות חנוכה. זה הדבר היחיד שאחים. בזמן הבית יוסף גם הם נותנים יין, מה היו עושים היין? לאכול אי אפשר כי הוא טמא. היו מזלפים על הרצפה, אז לא היו בלטות, היה, בוט, היה אדמה, והאדמה היה עושה הרבה אבק, אז היו ככה מזלפים יין על האדמה כדי לעשות את זה בוצי, ואז גם יהיה ריח טוב, ריח של יין, וגם שלא יהיה אבק בבית. אז היום כבר יש לנו בלטות, אז כבר יין אין מה לעשות. הדבר הכי שישאר לנו היום זה שמן. שאר התרומות היום עושים כל מיני, מה שנקרא, הרמות, למשל, הרב שמחה קוק, שהוא כהן, הוא שותף בבעלים של הספארי, ואז החיות נקראים בהמות כהן, ואז תרומה טמאה מותר לתת אותה לבהמת כהן. תרומה טהורה אסור, כי היא ראויה לאדם, אבל אדם לא יכול לאכול טמאה, אז הטמא לא יכול לאכול תרומה, אז תרומה טמאה אפשר לתת אותה לזה. אז זה חלק מהפתרונות. אבל נחזור לזמן, ובעזרת השם נחזור לזמן הזה, שיהיה טומאה ויהיה טהרה ויהיה פרה אדומה, אנחנו כבר מתקדמים לזה, כן? יהיה נוכל לתת לכהן תרומה. איך הוא יודע שהוא יקבל? טובת הנאה לבעלים. אני הבעלים יכול להחליט אם אני נותן לכהן הזה או לכהן הזה, אז הוא לא יודע אם הוא יקבל או לא יקבל. גם השנה שהוא קיבל, אין לו שום ערבות ואין לו שום ערב או ביטחון שהוא יקבל גם שנה הבאה. אז זה הביטוי, לא ניתן תורה אלא לאוכלי המן ושנים להם אוכלי תרומה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לומדי התורה הם אוכלי תרומה. ממה הם חיים? מהציבור שמחליט להחזיק אותם, כן? מצוות החזקת לימוד תורה זה כמו מצוות תרומה. היום רובנו לא חקלאים, אז אנחנו רוצים לקיים, כן, אומרים חכמים, כל המפרנס תמיד חכם כאילו נתן ביקורים, וכן על זו הדרך. תיקח את מתנות כהונה שהיה, אין לך היום מתנות כהונה, כי אתה לא חקלאי, תפרנס, תחזיק תורה, בזה אתה מקיים מעין מצוות התרומה. כן, זה צדקה, זה מסר ספין, זה קשר למאדרין לכל הדברים האלה. החזקת תורה, מה שאנחנו קוראים, יששכר וזבולון, סמך זבולון בצאתך, ויששכר בועליך, יששכר היושב לומד תורה, זבולון היה מחזיק אותו. נכון? המודל הכי הכי מפורסם שעשה את זה, איזה שני אחים, שבזכות זה יש לנו את הספר הכי הכי חשוב, זה הרמב״ם. 26 שנה הרמב״ם ישב ולמד וכתב ולמד וכתב, ובזכות זה יש לנו את היד החזקה שהספר הכי פונומנלי, שמי משה עד משה לא קם כמשה, וזה הכל בזכות אחיו הסוחר שהיה הולך מסעות ארוכים לים ועובד קשה, ופרנס את הרמב״ם. ברוך השם, היה לו שכל והבין מי זה אח שלו והבין איזה פוטנציאל, וזכה, שאיך אומרים, כל התורה של הרמב״ם, אנחנו זכינו בזכות אח שלו, שהיה בעצם בבחינת זבולון. אתם יודעים שמאז מתן תורה, אף אחד לא קרא בשם משה רבינו. לא תמצאו בתורה ולא בתנך ולא בנביאים ולא בכתובים ולא בתנאים ולא באמוראים, תנה בשם משה, ולא אמורה בשם משה. לא איזו לקרוא, זה היה שם יומרני מדי. אהרון, מצין, יוחנן, הרבה שמות, גם בתנך חוזרים וגם תנאים ואמוראים, עד ימי הרמב״ם. אמא של הרמב״ם כנראה הבינה שהולך לצאת מנה איזה זה, ומאז אחרי הרמב״ם כבר יש לנו הרבה רב מוישה, יש לנו הרבה משה, וגם היום, כן, הרמב״ן אחר כך ועוד ועוד, אבל שנים, מאות שנים לא איזו לקרוא את השם משה. אז זה לא סתם ממשה עד משה לא קם כמשה. זה היה הרמב״ם. והרמב״ם, אנחנו זכינו בזכות האח הגדול שלו, האח הגדול, אני אומר גדול במעלה, לא רק בגיל, שהבין מי זה אח שלו, והבין שכל דקה שהוא לומד, ובאמת שאח שלו נפטר, לפי שגרות הרמב״ם. ממש שם רואים את הרמב״ם, כמה הוא היה אדם רגיש וכמה איזה עצב. הוא ממש, הרמב״ם היה כמעט שנה בדיכאון על מות אחיו, והוא לא ידע יום ולילה, ואז נפל עליו גם פרנסת אשתו והילדים וגם האלמנה והילדים, ואז הרמב״ם הלך להיות רופא. ואז הוא כותב על עצמו, היה עובד כל היום אצל הקיסר ורק אצל המלך, ורק חוזר בחצות לילה, ואז היה מקבל יהודים. בקיצור, כשהוא נהיה רופא כבר הרבה זמן ללמוד לא נשאר לו. השעות הקטנות של הלילה, אבל רוב היצירה של הרמב״ם היא בזכות אותו זבולון, שזה אחיו שהחזיק אותו. אז אני חוזר אל זה, זה רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שניים להם אוכלי תרומה. ואז מסיים את המחילתא, רבי יהושע אומר, שורה אחרונה במקור 6, רבי יהושע אומר, שונה אדם שתי הלכות שחרית ושתיים בערבית, ועוסק במלאכתו כל היום, מעלים עליו כאילו קיים כל התורה כולה. כאילו עוד פעם, רבי ישוע קונטרה לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי תרומה, אתה לא יודע מה אתה אוכל מחר, אתה לא יודע מה יהיה פרנסה, לא יודע מה תחיה, לא יודע מה יהיה ממך, לא יודע. אוכלי תרומה. רבי יהושע אומר, לא, שונה אדם שתי הלכות שחרית, שתי הלכות תרבית, הולך כל היום לעבוד, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים את כל התורה. אז שתי שאלות מרכזיות המחילת הזאת דורשת. אחד, כמו שאמרתי, איך מפרשת המן לומדים שני דברים הפוכים? וכמו שאמרתי, אני יודע שהיו שתי מודלים במן, אבל איך כל אחד לוקח את המודל שנוח לו במרכאות? מה זאת אומרת? אין לי היום נס. אז איך רבי יהושע לקח את המודל שישי שבת? הבנתי. אבל איך רבי לעזר המודעי לוקח את המודל של ראשון חמישי, שהיום אנחנו חיים לא בדרך נס? שאלה שנייה ויותר קשה, והיא, רבותיי, זה לא שאלה צדדית. אתם יודעים מה זה שאלה צדדית? שאלה צדדית זה יולדת או מינקת או מעוברת שלא תצום השנה בתשע באב, כי זה תשע באב דחוי. היא שואלת אותי האם עושים הבדלה על מצנבים או על יין, כי אסור לשתות יין בתשעת הימים. או לעשות הבדלה על בירה או על יין. שאלה טובה, זה שאלה שנפל בשכחה, ולכן יכול להיות מחלוקת בפוסקים. כי כמה פעמים יוצא תשעה באב ושבת? לא הרבה פעמים. כמה פעמים יש הבדלה של יולדת, של חולה, שאוכל, שצריך לחול, וצריך לעשות הבדלה, וכן על זו הדרך. אז זו שאלה שהיא פעם ב-10-11 שנים, אז יכול ליפול מחלוקת. אבל בנושא שלנו, של השתדלות ופרנסה, השתדלות וביטחון, זה נושא ש... זה כל אורח חיים של כל אדם, מלא אדמות. אז מה זאת אומרת? איך נהיה ביהדות כזו מחלוקת כותבית, האם אדם צריך להשתדל, או אדם צריך לסמוך על הנס? וגם אם תגיד לי שזה לא נקרא לסמוך על הנס, איך יש מחלוקת כל כך כותבית? מה זאת אומרת? מה, מה, מה? אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, זה שתי דעות הפוכות. וזה לא משהו צדדי, זה לא משהו נדיר, זה משהו שמקיף את האדם כל חייו. אולי מהחתונה נדייק יותר, עד החתונה הוא חי על ההורים. מהחתונה התחייב בכתובה, איזון, הפרנס, הוקיר, הסבר, החסה, תח, כלחות, גברים יהודיים, שמפרנסים, מוקרים, זנים, מפרנס, נשותם בקושטה. אז נו, אז, כן. נכון, אבל לטעת עצים זה לא אומר שצריך לי פרנסה. אולי לטעת עצים זה בשביל ליהנות מפירותיהם. בסדר, נאכל מפריה ונשבע מטובה, זה עדיין לא ראיה. יכול להיות שזה בונוס, מה הכוונה? אני אלמד תורה, לא יעבוד, ואיתה איזה כמה עצים בגינה שלי כדי שאני ייהנה מפירותיו. הרב חבך כותב סימן ריש חץ, ליהנות מפירותיה הקדושים של הארץ. אבל את צודקת שבפשט זה לא ככה. אני רק אומר, זה לא עדיין ראיה מספיק חזקה, אבל זה, כן, השאלה הזאת של רבי אלעזר המודעי מול רבי יהושע, איך יש כזו מחלוקת? מחלוקת שכמו שאמרתי, היא ביסודות ההשקפה. עוד פעם? יפה מאוד, יפה מאוד. אז יפה, יפה. אני הולך לכיוון שלך. תראו, הרי היא אמרה, אולי זה תלוי בכל אחד. תראו, הרי יש שאלה, כדי לבדוק דבר כזה, איך אתה צריך לבדוק? קודם כל, אתה צריך לפתוח ספר הלכה, ולראות כמו מי נפסק ההלכה. וכשנפתח את ההלכה, נראה שאין בזה הלכה פסוקה. מה זאת אומרת, אין בזה הלכה פסוקה? לא יהיה לי שולחן ארוך כמו רבי יהושע, כמו רבי לעזר המודעי, וכנראה יהיה לי גם זה וגם זה. כמובן, אני אומר עכשיו, זו סיסמה לא מובנת, אבל כדי להבין את הדבר הזה, אני רוצה לקחת אתכם לאגרות של הרב. איגרת, איגרות ראיה, חלק א', איגרת האינטט, שמה דוקטור משה זיידל, הרב משה זיידל, רב המקפיד לכתוב קודם הרב, ודוקטור אחרי השם העברי. קורא לו הרב משה דוקטור זיידל. הוא אומר, השם היהודי הוא יותר חשוב מהדוקטור. אז קודם את השם, רק אחר כך דוקטור. אבל הוא היה יהודי חוקר שלמד באוניברסיטה בשוויץ ואחר כך עלה לארצה. הוא היום יש לנו שני כרכים שלו בדעת מקרא של... לא, כן, זיידל, אני חושב שיש לו שתי כרכים בדעת מקרא. והוא היה חוקר במקרא והרבה שאלות באמונה. בזכותו זכינו להרבה הרבה שאלות באמונות ודעות ובעניינים כאלה. כי הוא מצא פתאום את הרב. במלחמת העולם הראשונה הרב הגיע לשוויץ, הגיע ל... לאירופה, הוא נתקע אחרי הכניסה, הוא הגיע לכניסה הגדולה של אגודת ישראל ונתקע שמה, ובעקבות זה הוא פגש אותו, ואז התחיל לשאול אותו הרבה שאלות, והמון המון אגרות מאוד מאוד חשובות, ועניין אמונות ודעות יש לנו ממנו. אז שמה הוא נותן איזה כלל לזיידל, ואני רוצה את הכלל הזה, ומתוך הכלל הזה להגיע ליסוד. ועכשיו, ואני אדגיש למה. יש כאלה, אני קורא לזה שיטה ביקורתית, תכף תראו ברב רומז אליה, קל לזה אולי בלשון שלנו, השיטה האקדמית, מה הייתה עושה במחלוקת כזו? הייתה אומרת, שתי גישות ביהדות, שתי אסכולות. אסכולה אחת, אני צריך שהקציל יגידו, רב נחמן מברסלב, כן, סומך על הנס, אני יודע מה, עם, כמו הסרט תושפזין, אתה מתפלל, אין לו כסף, אין לו כלום, לא יודע מה אוכל מחר, נס, מתפלל ככה, עוצם עיניים חזק, נס, ומגיע איזה מטפה עם שטרות מתחת הדלת. ושיטה אחת היא שיטת ההשתדלות. אבל הרב ידגיש שזו גישה קרה. מה הוא מתכוון קרה? הוא אומר, מי שלא חי את התורה, זה כמו שאני עכשיו חוקר איזה, אני יודע מה, לוחות בבליות או משהו כזה, שזה לא נוגע אליי. אז אחד חשב ככה, אחד חשב ככה, מה אכפת לי? אבל מי שחי את התורה ונושם את התורה, והם חיים באורך הימים, והם נגיעו מהם בלילה, והתורה זה אומר החיים שלנו, אז איך אומרים? אני לא ישן בלילה עד שאני לא אתרץ את המחלוקת בין רבי יהושע לרבי אלעזר המודעי. זה עניין של אמונות ודעות בדבר הכי הכי מעשי בחיים שלנו. אז מה, אחד עושה ככה ואחד ככה? אחד סומך על הנס ואחד אומר השתדלות? איך יכול להיות מחלוקת כזאת? מה, ביסודות האמונה, אחד אומר תסמוך על הנס ואחד אומר אתה חוטא אם אתה סומך על הנס? איך יכול להיות דבר כזה? לכן הרב נותן פה כלל, הוא בכלל לא דיבר על הנושא הזה, הוא דיבר על נושא אחר, אבל אני מהכלל שהרב, מרן הרב כתב, אני רוצה אחר כך לקחת את העקרונות שהוא אמר, ומתוך העקרונות האלה ננסה אנחנו ליישב את המחלוקת שלנו. אז הכלל הזה מופיע במקור 11. כלל גדול אומר לכבודו, שההשקפה יותר מהירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל עניינים נשגבים, היא לצאת מהחוג הצר, שבו נמצאים שיטות מחולקות הצוררות זו את זו, ומבטלות אלו את אלו, ולבוא עד מרום הפסגה, שמשם נשקפות כל הדעות בשורשם, איך שכולן עולות למקום אחד, ורק שינוי תנאים באורחות החיים ובמצב הנפשות, הוא המחלק ביניהם. והחוקר המיושב, המשתמש בשכל ישר מצורף לרגש בהיר ונכון, ידע איך להוקיר כל דבר בערכו, ואיך לשלב כל הדעות במצב כזה, שכל אחת תשלים את החיסרון שיש בחברתה. אפילו במקום שהן נראות כחולקות זו על זו. זאת היא ההשקפה העליונה, הנובעת מהכרה האלוקית אמיתית, הכולל הכל וכוללם יחד, וצריך בזהירות לחלק בין הצעה כוללת זו שיודעת להעמיק אל חקר כל אחת מהדעות ולהוקיר כל רגש כפי עומק שיוויו, לבין, כן, משפט ארוך, ובין הסבלנות הקרה הבאה מתוך מה שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש. זאת האחרונה, מה זה זאת האחרונה? אותו סבלנות קרה שבאה מתוך שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש, זאת האחרונה מוכרחת היא לסגת אחור מפני האורה וברק החיים. ולעומת זאת ההשקפה הראשונה תגדל ותפרח תמיד במעלה יותר גדולה, עד אשר תמלא הארץ דעה את השם, שאז לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, ומילוי העושר המדעי והרחבת כל שיטה לפרטיה, יהיה גדול כוח השלום המקורי המאגד את כולם. דברים עמוקים ונפלאים, אני אנסה ככה במילים שלנו להסביר. הרב אומר, אתה רואה מחלוקת בענייני אמונות ודעות, כמו שאמרתי, בהלכה, בפרטי ההלכה יכול להיות מחלוקות. גם לא לטעות, אין לנו מחלוקות גדולות ביסודי ההלכה. אין אחד אומר מותר לבשל בשבת, אחד אומר אסור לבשל בשבת. יהיה לנו מחלוקת באיזה פרט, האם בישול אחר בישול בלח קיים או לא קיים. אבל אין לנו מחלוקת מים למתת אבות מלאכה, אין לנו מחלוקת איפה זה ארץ ישראל, אין לנו מחלוקת איפה זה ירושלים, אין לנו מחלוקת מהו הר הבית, וכן על זו הדרך. יסודות התורה, אין לנו מחלוקת אחד אומר תפילין מרובעות ואחד אומרים עגולות. אין לנו מחלוקת ארבע פרשיות. יסודות, אין מחלוקת. בהלכה יש מחלוקת תמיד בפרטים הקטנים. למה? קרה שכחה, הלכו לגלות, זה הגיע לפה, זה הגיע לפה, היה חסרה, פעם אחת זה, קרה טעות, נהיה שכחה, יש מחלוקות. אבל אומר הרב, באמונות ודעות, אמונות ודעות זה האומר החיים שלנו. בזה לא יכול להיות מחלוקות. מה אומר הרב? כשאתה פוגש ענייני אמונות ודעות, כמו בכל עניינים מסגבים, צא מהחוג הצער שבו נמצאים שיטות מחולקות, הצוררות זו את זו ומבטלות זו את זו. כמו פה, כלומר, בעצם הרב אומר לנו פה, תצא מהחוג הצער, מה יגיד? שיטות מחולקות. והרב אומר, מי יכול להגיד שיטות מחולקות שצוררות זו את זו? אדם שהוא קר, שיש לו שכל, אבל אין לו רגש. אצלנו התורה היא כל החושים, היא שכל, היא רגש. למה? כי כמו שאמרתי, אנחנו לא חקרים את התורה כי זה לא עכשיו איזה מחקר אקדמי, איזה מחקר אינטלקטואלי מנוכר שאין לי עניין בו. אם אני חי אותו, אז יש לי גם רגש. כמו שאמרתי, אדם שלומד תורה טוב לא ישן בלילה עד שימצא תירוץ. אתם יודעים, גדולי ישראל, עכשיו ככה פגשתי פעם יהודי, שנכד של הרב חרלאפ, אומר שהוא מחזיק בידיו ספר שלם של חלומות של מרן הרב קוק, שבתוך דן עם המהריל דיסקין, המהריל דיסקין נפטר, הוא דן איתו בהלכה, ואת החזיונות שהוא ראה בחלום, את הדיונים, אחר כך קם בבוקר וכתב. גדולי ישראל, וזה התעסקו, היה חלישון בלילה עם איזו שאלה על המהריל דיסקין, ובלילה מוצא, וקם בבוקר מהחלום עם תשובה. בחלומות שלהם, בחזיונות שלהם, הם לא ישנים בלילה עד שהם מתרצים. אז גדולים, כן, כל אחד השאלה על מה הוא חולם. אז גדולים, שזה שמסיק אותם, על זה הם חולמים. אבל אדם שיש לו שכל עם רגש, עם רגשי קודש, הוא לא ייקח מחלוקת באמונות ודעות ויגיד, כן, שתי דעות, אחד נכונה, אחד לא נכונה, וישן טוב בלילה. איך אתה יכול לישון בלילה אם אתה לא מיישב ביניהם? חילו מהרב, צריך שכל עם רגש, ובזה עולם בית המדרש שונה מהאקדמיה, שונה, כי האקדמיה דנה כל דבר בצורה אובייקטיבית קרה, היא לא נוגעת, זה לא נוגע אליי, אתה לא חייב להיות יהודי, אתה יכול לחקור תנך להיות נוצרי, אתה יכול להיות יהודי, אתה יכול להיות אתאיסט, וכן לזו הדרך, אז אם אלה זה לא נוגע אליך, כמו שאתה חוקר עכשיו כתב, אני יודע מה, יפני, אז ככה אתה חוקר עכשיו כתב מקראי, וכן לזו הדרך, לא, אבל מי שחי את התורה, ויודע שזה אושיות האמונה שלנו, וזה אומר החיים שלנו, אז כמו שאמר אומר הרב, לשכל הזה יש רגש. אז הוא אומר, כשיש לך דבר כזה, אתה תחקר ותעמיק עומק עומק, עד שאתה תראה שבאמת בסוף זה לא דעות צוררות. גם מחלוקות שנראה לך, מחלוקות הכי הכי כותביות, לא רק שהן לא חולקות, אלא אחת משלימה את החיסרון שיש בחברתה, כי בכל דעה יש חיסרון, וצריך השלמה, וההרמוניה הזאת, זה כמו שיש לך איזה קונצרט, ועכשיו יש לך שני כלי נגינה, שכל אחד בפני עצמו נראה לך סותר, הטוף נראה לך עושה כזה רעש, מה שייך עם הכינור, מה שייך עם זה, אבל כשאתה עושה את הקונצרט, פתאום אתה רואה איך אחד משלים את השני, ונהיה לך עכשיו מוזיקה אחת הרמונית, שכל כלי, אם הוא יהיה חסר, איך אומרים, הקונצרט יהיה פחות טוב. אז אומר הרב, אחרי שאתה חוקר עם אותו רגש בהיר ומעמיק, אתה תראה שכל אחד משלים את החסרון שיש בחברתה, וזה כוח השלום המאגד בין כולם, ואת זה צריך בכל מחלוקת. זו הגישה שצריך לגשת איתה אל המחלוקת, ולדחות מפניה את אותו גישה קרה, הרב קורא לזה סבלנות קרה, במילים שלנו היום הסבלנות קרה זה, היינו אומרים היום במילה המודרנית, פלורליזם. פלורליזם זה סבלנות קרה. זכותך לחשוב ככה, לחשוב ככה. אני חושב להיות נאצי, אתה חושב להיות כזה, זכותך לחשוב, אתה תחליט מה לחשוב. כמובן, עד שזה נוגע למה שהוא חושב, אבל חוץ מזה, מותר לך לחשוב על הכל. כן? פלורליזם זה, כאילו, אתה חושב ככה, אתה חושב ככה, מחלוקת. לא, אומר הרב, במחלוקות בעניינים, זה, במחלוקת כזו יכולה להיות בדברים לא חשובים. בדברים חשובים, כמו ענייני אמונות ודעות, לא יכול להיות מחלוקת יסודית עקרונית. כן? ולכן אתה צריך לחקור ולראות את איך שתי הדעות שנראות רק כלפי חוץ כצוררות זו לזו וכחולקות זו לזו, לא רק שהן לא צוררות, אלא אחת משלימה את החסרון שיש בחברתה. אז אני לוקח עכשיו את העיקרון הזה, ובואו ננסה עכשיו בעיקרון הזה לנסות ליישב את המחלוקת שלנו, של רבי יהושע ורבי אלעזר המודעי, וממילא אחר כך גם את רבי שמעון בר יוחאי ומול רבי יהושע. בואו נראה, נחפש עכשיו חסרונות. כן, אמרתי, כן. כן. נכון. נכון, מצוין. שאלה טובה, עוד שנייה נתייחס אליה. אז תשימי את התורה בצד, כדי לענות על זה, אני מחלק עכשיו את זה לשתי נושאים. היה פה נושא של פרנסה, היה פה נושא של לימוד תורה. בסדר? אז בואו שנייה נשים את התורה בצד, נתחיל בפרנסה. איך, מה החיסרון? הרי אם הייתי שואל אתכם עכשיו, עם איזה דעה אתם מזדהות יותר? עם דעת רבי יהושע שצריך להשתדל המחר, או עם דעת רבי אלעזר המודעי, שמי שמשתדל המחר הוא מחוסר המנה? עם מי אנחנו היינו מזדהים יותר? רבי יהושע, חנכנו תורה ועבודה וכן הלאה, רבי יהושע זה יותר, זה נכון? עכשיו תגידו לי, מה החיסרון שיש בדעת רבי יהושע? הרי עכשיו, אתה צריך עכשיו לקחת את העקרונות שהרב אמר ולחשוב, יש לך עכשיו נוסחה, עכשיו צריך לקחת את הנוסחה ובואו נעשה אנחנו לנתח, אנחנו נחפש יתרונות וחסרונות ואז נבין איך דעה משלימה את שיש בחברתה ואיך אמר הרב, לפעמים זה לא מחלוקת, אלא זה הבדל בין הנפשות, הזמנים, ההקשר, ולכן אחד הוא ככה, ואחד הוא ככה. חיסרון שיש בדעת רבי יהושע. כוחי ועוצם ידי. לפי אדם משה כל הזמן חושב, אני הצלחתי. יש קצת ענווה, בזה שאין לך מה לאכול מחר, אתה ענו, אתה יודע שאתה תלוי באחרים. מה? הוא? אין לדבר סוף. יפה. תסבירי מה זה אין לדבר סוף. תרחיבי את זה. יפה, יפה. איך השם? שרי אומרת, אדם, מה זה תדאג למחר? כמו שאמרתי, הרי מחר זה לא רק תומרו, זה יכול להיות עוד שבוע, זה יכול להיות... עד מתי? אדם עובד, יצאת על פנסיה, מה פתאום פנסיה? מה, יש עוד נכדים, יש עוד דינים, צריך לקנות דירות גם להם, צריך... איפה? אין סוף. אדם, בדעת רבי יהושע, יכול להיות, איך אומרים, אובססיבי של השתדלות, ואין, הוא לא רואה את החיים. הוא לא נהנה רגע מהחיים. ומרוב שהוא דואג לעתיד, ולילדים, ולנכדים, והכל אידיאלים, מרוב דאגה, החיים עברו לידו, והוא לא נהנה מרגע. כי כל הזמן הוא עובד. אתם מכירים אדם כזה, זה כמו אנשים שעובדים, הולכים עבודה, וכל הזמן זה קרש מקפיצה. הוא רוצה להיות פוליטיקאי, כדי להיות חבר כנסת, אחר כך חבר כנסת רוצה להיות שר, סגן שר, אחר כך שר, אחר כך... הוא אף לא נהנה, שום תפקיד, הוא רק חושב רק על התפקיד הבא. ושום תפקיד הוא לא מוצא נחת רוח, כי כל הזמן זה רק קרש מקפיצה למשהו הבא. אדם שחי ככה, הוא לא חי את ההווה. אז שני דברים אמרנו עכשיו, אני אומר לשר, שני דברים. א', מרוב דאגה לעתיד, מה זה מחר? אתה יכול לדאוג, אתם מבינים, אדם דואג למחר, אני אקח בחור, הוא לא ילך לישיבה יום אחד, הוא כבר בגיל 18 יעשה עתודה. אולי בגיל 18, כבר בכיתה ז', הוא יעשה תואר ראשון, יש היום מכוננים שכבר הולכים לזה, כבר ביסודי, מה, הוא יכול, כי מה, צריך פרנסה, צריך זה, צריך זה. עד איפה אדם ידאג לעתיד? אתה יכול לטחון, איך אומרים, לטחון הלחץ של העבודה או הלחץ של הפרנסה מגיל אפס, האדם כל הזמן רק חי, מה יהיה? מה יהיה איתו בעתיד? מה תעשה בחיים שלך? מה יהיה ממך? ואז אדם חי את העתיד כביכול בהשתדלות, אבל העודף ההשתדלות הזה גמרה אותו, חנקה אותו, הרגה אותו, גם אם הוא ימוד וישיר ירושה גדולה, הוא לא חי, כן? אז מרוב העתיד, איך אומרים, העתיד שלו נשאר בעולם הבא, העולם הזה כבר לא היה לו. הוא איבד את העולם הזה מרוב השתדלות. כלומר, יש בעיה בדת רבי יהושע של עודף השתדלות שהיא גם לא נותנת נחת רוח וגם הקיצוניות שלה יכולה להגיע לידי אובססיה מוגברת שהאדם אין לו נחת. הוא כל הזמן דואג לעתיד. אז בא דת רבי אלעזר, רבי אלעזר המודעי, הוא אומר, תקשיב, בנחת. מה קרה? יש לך מה לאכול מהיום? מה אתה דואג מה תאכל מחר? מי שברא יום, ברא פרנסתו. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. תרגיע. 40 שנה היינו במדבר. אז נכון, אין לנו מן. אבל תרגיע, מה יהיה מחר? יהיה בסדר. יהיה טוב. יותר מדי להגיד יהיה טוב, לפעמים זה הפקרות. אבל פחות מדי להגיד יהיה טוב, ורק אני ואני ואני, אז גם אתה לא חי את העולם הזה, גם אתה שוכח את הקודש ברוך הוא, אתה חושב ההשתדלות. אתם זוכרים, הרי אני מנסה, אתם זוכרים, הרי תחילת השיעור פתחתי, מהו המשנה הברורה שאמר ריבוי ההשתדלות? אתם מסתכלים שאנחנו מתחילים להתקרב לזה? יש השתדלות ויש ריבוי. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות סינתזה. איזה השתדלות טובה ואיזה השתדלות מרובה מדי. מה בגדר הסביר והנורמטיבי ומה כבר קיצוני? מה כבר יצאת מהזה? האם אפשר לתת לזה נוסחה? האם אפשר לכתוב על זה שולחן ערוך? ודאי שלא. יש אדם עשיר, יש אדם זה, יש אדם שעני ושמח בחלקו, יש אדם זה. אין בזה, אני לא יכול לתת שולחן ערוך, כי מה זה ריבוי השתדלות בכל אחד, זה תלוי בכל אחד. עוד חסרונות, כן. את אומרת, כבר כשהוא אומר כן, את צודקת, זה הרע, שזה רק דומה, זה לא ממש דומה. הבנתי. אז את אומרת, תשמע, אני לא אמרתי לדאוג לפנסיה, אני רק אמרתי לדאוג לשבוע הבא, שיהיה מזכורת חודש, לא פנסיה. כן. קודם בשיעור של הגברים, אז בא אליי אחר כך אחד זה, תלמיד, אמר לי, בישיבה ראש שבעה שלו אמר, הוא לא דאג לילדים. הוא נתן צדקה, כל היותר נתן צדקה, הוא אומר, חיתנתי את כל הילדים. יש אחד להגיד, מה, אתה מופקרות? כאילו, מה, אתה לא צריך לדאוג לילדים? מה? איך? אז תנו לי עכשיו עוד חסרונות, עוד. עכשיו בוא נלך לשיטה השנייה. מה? כי לא... את אומרת, במן רוב השבוע היה, כן, אבל מישהו אחר יגיד לך, אבל כי המן היה נס, אז רוב השבוע יכלתי לסמוך על המחר. והיום שאין לי נס, אז מה אני אעשה? אולי המיעוט היום בהנהגה טבעית הופכת לערוב? אני שואל, אני מציב את זה כשאלה, אני לא מחליט. אמרתי, את אומרת, היה חמישה ימים ששמחתי על הנס, אז זה הרוב. זה הרוב כשהיה נס. אבל מי אומר שזה יהיה השיטה של הרוב כשאין נס? אבל בואו נלך עכשיו ללימוד תורה. אני עובר עכשיו ללימוד תורה ותראו איך פתאום מתהפך היוצרות. רבותיי, היום אנחנו בלימוד תורה נוהגים כמו רבי יהושע או כמו רבי שמעון בר יוחאי? לפחות נקרא לזה לתלמידי חכמים, לעמדת תורה באומה. היום מה אנחנו? אברך יש לו פנסיה? אברך יש לו קרן השתלמות? אברך יודע מה יהיה מחר? מחר תקום ממשלת אחדות, יאיר לפיד יוריד את הקצבה של הישיבות. מה יודעים מה יהיה מחר? מנכ״ל הישיבה יודע מה יגיד, מה אני עושה עוד חודשיים? הוא לא יודע מה יהיה עוד חודשיים. חס ושלום, כן. אני אומר, יכול, אתם מבינים, יכול להיות. לומדי תורה היום, תשימו לב, אנחנו אוכלי אמן. אנחנו אוכלי תרומה. ממה חיים? מהציבור ומהמדינה, ושום דבר לא בטוח. המדינה ברגע אחד, פתאום הוא לא רוצה את הממשלה הזאת, היא משנה את הזה, תרף את כל הקלפים, הכל יכול להשתנות ברגע. אז מה יהיה מחר? כן, אז את אומרת, יש לי מה להעריך הרבה בית שיטת רבי שמעון בר יוחאי, אבל זה לא הזמן. אני רק אגיד... או, יפה מאוד. עוד שנייה אני אתייחס לזה, הבאתי את זה במקורות. כן. כן, את אומרת, בלימוד תורה בטוח, אבל מה עם לימוד תורה? הבנתי, אבל נשאל אותך, האדם שלומד תורה עכשיו, הוא בשיטת רבי שמעון בר יוחאי או בשיטת רבי יהושע? שאלה מכשילה קצת. כשאני אומר לבחור ישיבה עכשיו, תבוא, תלמד 5 שנים בישיבה לפחות. פחות 5 שנים, רק 5, לצאת מגדר עם הארץ, צריך 5 שנים ללמוד. אני עכשיו אומר לו לקיים את שיטת רבי יהושע, את שיטת רבי שמעון בר יוחאי. אתם אומרות רבי שמעון בר יוחאי, אבל מי רוצה להגיד לי רבי יהושע? למה זה רבי יהושע? עכשיו אני שואל על שאלה ספציפית, הבחור ישיבה הזה 5 שנים לומד, למה זה גם רבי יהושע? כי זה רק 5 שנים, אז עשית הנחה. כי מה? או, שמעתם מה הגברת אומרת? כי הוא דואג לעתיד הרוחני שלו, זה לא השתדלות? איזה בית יהיה לך? עם איזה אישה תתחתן? מה יהיה התוכן של הבית שלך? איך תחנך את הילדים שלך? השתדלות זה רק פרנוסה? זה רק כסף? מה עם השתדלות רוחנית? מה עם השתדלות שאיך יהיה הבית שלי? איך יראו הילדים שלי? איך יהיה התוכן של הבית שלי? על מה יהיה אדני הבית? גם זה השתדלות. כאילו אנחנו קוראים השתדלות של כסף, של פרנסה. ופרנסה רוחנית זה לא השתדלות. איך החזל קוראים לפרנס רוחני? 3 פרנסים עמדו להם לישראל, משה, אהרון ומרים. הם לא חילקו כסף במדבר. הם לא חילקו מלגות. אז מה פרנסים? הם פרנסו את עם ישראל בתורה. כתוב, מרים הייתה מור הינשיה, הייתה מלמד תורה לנשים, ומשה ואהרון תתן לגברים. גם זה פרנס. בסדר. אז אני רק אומר, כשאנחנו לומדים תורה, כשאדם אומר עכשיו תתנתק רגע בזמן מהחיים שלך ותלמד עכשיו תורה, אני אומר, אתה יכול להגיד, טוב, אתה עכשיו מופקר, אתה משתמש בשיטת רבי אלעזר, אתה אומר, יש לי מה לאכול היום, לא ידאג מה יהיה מחר, אני אומר אוכלי אמן. אני אומר, אבל זה גם רבי יהושע. כי מאותו בחינה שאתה אומר, מבחינת פרנסה של כסף, אתה עכשיו משתמש בשיטת רבי אלעזר המודעי, אני גם משתדל איך לבנות את הבית שלי, זה לא פחות חשוב מלהשתדל איך, כמה כסף יהיה לי. לכן אני אומר לאמהות, שיש להם ילדים גאונים, כאלה מחוננים, כל מי שלוח אותם לתואר ראשון, אמרתי, תגיל לך, תלמדו אותם תורה, אל תדאגו, אם יש כאלה גאונים, איך אומרים, לאוניברסיטה הם ידעו להגיע, לא יהיה להם שום בעיה. אבל את השנים שהם לומדים תורה, זה אחר כך ילווה אותם לאורך ימים ושנים טובות. הזכות של התורה תעמוד לכל החיים. נכון? אז מה, זה לא השתדלות? אז יוצא שגם שאדם לומד זה חלק מההשתדלות. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. לכל אדם בחיים, חלק מהזמן אנחנו בשיטת רבי אלעזר. וחלק מהזמן, רבי אלעזר המודעי, וחלק מהזמן, שיטת רבי יהושע. לא ראיתם אנשים, אני פגשתי אדם שעשה פתאום, איך אומרים, רילוקיישן, אז צר את החיים, אמר, אני הולך ללמוד תורה עכשיו שנתיים. מה יהיה מחר? לא יודע, עזב את העבודה, היה מהנדס, הייטק, מצליח, הכל. אמר, די, נחנקתי, רוב העבודה, רודפים אחרי הכסף, אין יום, אין לילה. בכלוב של זהב אתה נמצא. אומר, יאללה, אני עכשיו שנתיים לומד תורה. מה יהיה מחר? מקווה שימצא עבודה. מי אמר, מי הבטיח לך? עבודה לא הבטיחה. אז זה כזו הפקרות? לא. כולנו בחיים, אנחנו עם חישובים, איך אומרים, סיכונים מחושבים. כולנו בחיים שלנו, יש לנו סיכונים מחושבים. לפעמים אדם עכשיו אומר, תשמע, אני צריך תנחת. מה, אתם לא רואים אנשים שהולכים פתאום לטיול חודש, חודשיים? ועוזים רגע את העבודה או משהו כזה, הם צריכים עכשיו, אומר, אני כל הזמן חי את העתיד, עתיד, אני צריך עכשיו נחת, אני צריך עכשיו מנוחת הנפש. בשיטה של רבי יהושע, אדם יכול להיות, אין לו מנוחת הנפש, אין לו את העולם הזה, הוא כל הזמן חי רק את העתיד, והוא מאבד את הזמן. אז כל הזמן יש איזונים. אז איך אמר הרב? שיטה אחת משלימה את החיסרון שיש בחברתה. ואני לא יכול לתת לך עכשיו שולחן ערוך הלכה פסוקה, כי זה תלוי במצב הנפשות, זה תלוי במצב הזמנים, זה תלוי באיזה זמן אתה. ברור שאני יודע מה, אנשים יהודים שיצאו מהשואה היו חייבים עכשיו להתחיל לעבוד כדי להתפרנס, כי לא עליהם ממה לחיות. וברור שבמצב השפע שלנו היום, יש ברוך השם, יש שכר וזבולון, ואנשים שמוכנים לעבוד, הורים תשב ותלמד תורה, ואני אפרנס אותך. ברוך השם, יש לנו היום הרבה ישיבות, עושים הסכמי שכר וזבולון. בא בן אדם, אפילו יודע מי האברך שלו, יודע מי התלמיד חכם שלו. אני מפרנס אותך, אתה יושב ולומד, מתחלקים בשכר. יש מחלוקת בפוסקים, הם מקבלים 50-50 בגן עדן, או כל אחד מקבל 100. אם זה 100 כפול 2, זה 50-50. אבל גם 50-50 זה הרבה. כן? תחשבו, אדם לומד זה. עכשיו אני אכיח לכם איך הרב צודק, איך העיקרון של הרב צודק. תראו את המחלוקת של רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהושע במחילתא, ותראו שזה באמת לא מחלוקת. תוכיחו לי שזה לא מחלוקת. אני חוזר שנייה ללימוד תורה, ומהלימוד תורה אתם תלמדו גם על המודל של הפרנסה. הרי אני חוזר עכשיו, חוזר למחילתא שלנו. המחילתא מופיעה במקור, מקור 6, נכון? תראה, מכאן היה רבי שמעון בר יוחאי דורש, לא ניתנה תורה לדרוש על אוכלי המן, כיצד יושב דורש ולא ידע מכאן אוכל, כאן שותה, מכאן עובד שמחסה, לא ניתנה תורה לדרוש על אוכלי המן, ושניים להם אוכלי תרומה. רבי יהושע אומר, שונה אדם שתי הלכות שחרית, ושתיים בערבית, ועוסק מלאכתו כל היום, מעלים עליו הכתוב, כאילו קיים את כל התורה כולה. אני עכשיו עשיתי ככה דגש, אתם שמים לב, מה זה כאילו? אתם יודעים, הרב עובדיה יוסף קיבל תפילין בגיל בר מצווה, בדק אותם פעם ראשונה בגיל 20. גילה שהתפילין שלו פסולות. ואמר, ואהבת והיה עם שמוע, סופר בטעות הפך, שם את והיה עם שמוע לפני ואהבת. ואז הוא דן בשאלה, רק אחרי פטירתו ידעתי שהשאלה היא מדברת על עצמו. ברבי עומר, כך ב' או ג' הוא שואל, האם אדם שחשב לעשות מצווה ונאנס וזה לא עשה מצווה? התקיים שהתפילין פסולות, הרי באמת זה בכלל בטל, אסור ברך עליהם. האם אז הגמרא אומרת, כל הרוצה לעשות מצווה ונאנס ולא קיים, מעלה עליו כתוב, כאילו קיים את המצווה. אז הרב עובדיה דן, האם כאילו זה רק כאילו, או זה באמת? ומביא פוסקים לפה ולפה, כי ידוע, כי יד הרשב הרחבה עליו, הוא, אתם יודעים, גאון עולם, מביא ל-100,000 פוסקים, בסוף הוא מסיק מסקנה, זה רק כאילו. לא קיימת. עכשיו איך אני, אחר כך הייתי ספר שיצא עליו אחרי מותו, הרב שטרית, הרב שמעון שטרית, כמובן, היה השמה שלו, זה שכתב לו את ככה, שהיה יושב איתו וזה, אז הוא אומר, שהרב עובדיה סיפר שבשנים הראשונות באמת הוא היה אוסף לעשות תיקון על הזה. קודם כל זה תשובה נפלאה, כי כאילו, איך אומרים, הוא נוגע בדבר, אז הוא היה הכי רוצה להגיד שכאילו זה באמת, ולא, בסוף כיוון שזה לא באמת, אז זה לא באמת. והוא לקח תפילין, הוא היה אוסף בימים באלול ובימים נוראים, הוא היה אוסף מאנשים את התפילין, לבדוק אותם, היה מביא אותם לרב נעים אליהו, אח של הרב מרדכי אליהו, הוא היה סופר סתם, זה היה מביא. אז הוא לקח על עצמו את המצווה לבדוק תפילין, לבדוק תפילין של אנשים, כדי לתקן את השבע שנים שהוא לא זכה להניח תפילין, והוא היה נוס גמור, מה הילד קיבל לבר מצווה, מה, לא, מה, לא השם. אבל למה אני מדגיש את זה? כי הכאילו, מה, האם זה פייט, האם זה באמת מחלוקת, האם זה באמת מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי ובין רבי יהושע? מה רבי יהושע אמר? אדם לומד שתי הלכות שחרית ושתי הלכות ערבית, מעלה עליו הכתוב כאילו, שכוח, הוא בא לבת טוב, הוא ירא שמיים, אבל תלמיד חכם אי אפשר להיות מזה, שס הוא לא ידע, למדת 5 דקות ביום, אפילו שעה ביום, שעה בערב, לעומת אברך שלומד 12 שעות ביום. מה, אפשר להשוות ביניהם? הוא גם לא ישווה, הוא לא אמר, מעלה עליו הכתוב כאילו תלמיד חוכם. מה כתוב? מעלה עליו הכתוב, מה? כאילו קיים את כל התורה כולה. זה קיום התורה, זה לא לימוד התורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לומד תורה, לומד תורה צריך להיות אוכלי אמן, לומד תורה צריך להיות אוכלי תרומה. רבי שמעון מדבר על בעל הבית. בעל הבית, הוא קיים את התורה, הוא לא, יכול להיות שהוא לא יגמור שס. ואם הוא יגמור, אז הוא יגמור אותה, איך אומרים, בדף יומי, הוא לא יזכור, הוא לא יזכור את כל השס בעל פה, כמו רב חיים קניבסקי, שכל שנה עושה סיום על השס. אבל הוא כאילו קיים את כל התורה, הוא קשור לתורה, זה כמו סנדוויץ', הוא פותח את היום בתורה, מסיים את היום בתורה, גם כל היום שהוא עבד, זה חלק מהתורה. כי הוא יורש שמיים, הוא נושא ונותן באמונה. איך אומר השולחן ערוך? השולחן ערוך בסימן קוף נלווה פוסק, ששלוש שאלות שואלים אדם שהוא מגיע לעולם האמת. אחת השאלות זה נשאת ונתת באמונה. ציפית לישועה, קבעת עתים לתורה. מה זה קבעת עתים לתורה? אומר השולחן ערוך, מה זה לקבוע עתים לתורה? זה זמן שאתה לומד בו תורה בקביעות, ואומר כתב השולחן ערוך, ששום הון שבעולם לא יבטל את אותו לימוד. זה יכול להיות 5 דקות ביום, אבל ב5 דקות האלה גם יצאו לו עכשיו הצעה, הוא נגיד סוחר בבורסה, סוחר יהלומים, קבל עכשיו טלפון של הצעה של מיליונים, לא עונה לטלפון. עכשיו הוא לומד, לא סוגר את הספר. זה נקרא לקבוע עיתים, שהעת הזו היא קודש, היא ברזל. כן, היא, מה שאומרים בצבא, צלם, לא עוזבים אותו. את הזמן הזה שהוא זה, קודש, קודש קודשים, זה נקרא לקבוע עיתים לתורה. אז יש אדם שקובע עיתים לתורה, יש אדם שלומד תורה, יש תלמידי חכמים, יש אנשים בעלי בתים, עם ישראל בנוי, לא כולם היו נושאי התורה, לא כולם היו תלמידי חכמים, אבל כולם קשורים לתורה, כולם מקיימים את התורה. אחד מחזיק תלמיד חכם, אחד עובד לפרנסתו, אלו ואלו, כן? אחד המרבה ואחד המלמיד, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, זה חכמי יבנה, כן? הגמרא אומרת, זה היה תורה של חכמי יבנה, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה, מדובר על חקלאי ועל התלמיד חכם. אני משקיע והוא משקיעים, אני מרבה והוא ממית, שם תאמר, אני מרבה והוא ממית, שנינו אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז יש מקיימי תורה ויש נושאי תורה, זה לא אותו דבר. ובנושא התורה אני אומר לכם חד משמעי, כמה שרבי יהושע היה נראה לנו, נקרא לזה ככה, כמה שרבי אלעזר המודעי היה נראה לנו בהתחלה כדבר מופרך, היום כולנו כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, בדור שלנו יש פחות מ5 שאני יכול לספור על כף היד שהם כמו רבי יהושע שלא התפרנסו מתורה בכלל. אתם יודעים, אחד מהם זה הרב קפח, הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה. אתם יודעים, עלה מתימן, הגיע לישיבת מרכז הרב, למד אצל הרב חרלאפ. אחר כך הוא היה צורף במקצוע עד שהוא נעשה דיין, אחר כך עדיין בבית הדין הגדול, הוא כתב הרי למעלה מ-40 ספרים, תלמיד חכם מגדולי ישראל. אני למד, הייתי שכן של הנכד שלו, הוא סיפר לי, הוא עשה חשבון, אחר כך את כל הימים שהוא למד מרכז הרב, 365 יום, כמה ארוחות הוא אכל, עשה חשבון על כל ארוחה, שילם את עד השקל האחרון ממה שהוא אכל, חוץ מהצדקה שהוא נתן, כדי לא להתפרנס מתורה. כמה כאלה יש בדור? אין, זה, כמו שאמרתי, על יד אחת קשה לספור. אבל הרוב, שיטת רבי שמעון בר יוחאי, אתה אוכל ומקווה שיהיה שכר, שיהיה זבולון, שזה לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי תרומה, והאוכלי תרומה זה לא שנוררים. רבותיי, הם לא עניים מסכנים שלא מצאו עבודה. צריך לדעת, תתייחס ללומדי תורה, הם מחזיקי האומה. זה בפרנסה וזה בתורה. אם לא בריתי יומם עליי, אנחנו חוקות שמיים מארץ, לא שמתי, התורה אומרת, הגמרא אומרת. התורה מחזיקה גם את העולם, אנחנו חייבים תלמידי חכמים. זה כמו שאנחנו מחזיקים דוקטורנטים בפיזיקה וברפואה ובזה, ויש מחקר ויש זה, ואתה לא אומר שהם אוכלי חינם. אתה אומר, המדינה צריכה מדע, צריכה אוניברסיטאות, עם ישראל צריך תלמידי חכמים. בשביל לגדל תלמידי חכמים, 1,000 נכנסו להוראה, 1,000 נכנסו למקרא, 1 יוצא להוראה. כדי להוציא רב חיים קניבסקי 1, אתה צריך אלפים להכניס כדי שיהיה יהודי כזה שמסיים ש"ס, בבלי, ירושלמי, כמו הרב לוינצל כל שנה. זה לא, זה לוקח, כן, הרבה השקעה צריך בזה. עם ישראל לקח על עצמו, עם ישראל הבין את מצוות התרומה, את מצוות הביקורים. כלומר, הוא אומרת, אין לנו ביקורים, אין לנו תרומה, כל הפרנס תלמיד חכם, דומה כאילו הביא ביקורים, וכן על זו הדרך. אז אנחנו מבינים. אבל, לכן אמרתי, זה באמת לא מחלוקת. לכן איך אמר הרב, אם תחקור, ואם תעמיק, ואם תעיין, אתה תראה שמה, שזה לא באמת מחלוקת. זה תלוי במצב הנפשות, תלוי במצב האנשים, במצב הזמנים, ואני אומר גם על כל אחד ואחד מאיתנו, תלוי באיזה זמן הוא. כל בחור ישיבה, אני אומר, הוא בעצם תקופה של תיבת נוח, אני קורא לזה תיבת נוח, כן, הוא נמצא במבול בחוץ, והוא בתיבת נוח, הוא באיזה תקופת רבי שמעון בר יוחאי, הוא באיזה תקופת רבי אלעזר המודעי. אמרתי, הוא גם בתקופת רבי יהושע, כי הוא משתדל לעולם הרוחני שלו, אבל מבחינה חומרית, מה יהיה מחר? מה יהיה? מה יהיה איתי? מה יהיה ממך? מה תעשה בחיים? מה איתי? לא יודע. זה לא כמו בצבא שכל דרגה אדם ככה מקבל, זה ארון, 2 ארונות, 3, פלאפל, חולה. הוא מתקדם גם בדרגה וגם בפרנסה. לא ככה, לא יודע. וגם לא כל אלה שלמדו תורה, אחר כך נהיו תלמידי חכמים, הרבה אחרי פרשו, אחרי 10 שנים, 15 שנה, 10 שנים, 5 שנים, 4 שנים, וכן על זו הדרך. אז כולנו בבחינת אוכלי המן, וגם טוב לכולנו, עוד 5 דקות, וגם טוב לכולנו מה? גם טוב לכולנו שיהיה לנו מה? שיהיה פרקים בחיים שהם דעת רבי אלעזר. עכשיו, אני הזכרת את רבי נחמן מברסלב, אני רק רוצה לראות לכם עוד שתי דוגמאות יפהפיות. קודם כל, כמו שאמרתי, החוקר המיושב עם רגש קודש, כמו שאמר הרב, הוא לא יעשה את זה לשתי דעות, אלא לדעות משלימות. אז תראו איך רב נחמן מברסלב לקח את השיטה הזאת של, אנחנו היינו אומרים, לקח לסמוך על הנס. תראו מה הוא אומר, באיזה נחת הוא מלמד אותנו, זה נמצא בקור 15. אתם רואים ליקוטי מוהר"ן, רש עין ב', כן? מקור 15. היום אם בקולו תשמעו, אומר רב נחמן מברסלב, זה כלל גדול בעבודת השם. שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום אין בעסק פרנסה והצטררותו, צריך שלא יחשב מיום לחברו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך. לא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו יום, לא יהיה לו מסע כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור מחר התחיל. מחר אתפלל בכוונה, ובכוח קרוי וכיוצא בזה בשאר עבודות, כי אין אדם בעולמו כי עם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחורת הוא יום עולם אחר לגמרי, היום בקולות נשמעו, היום דייקה ואבן. תראו איזה חוכמת חיים. אומר רב נחמן, אדם רוצה מה? אני אתחיל עם עוד כל השעס, איך? שורה אחת בגמרה אני לא מבין. אם אדם מסתכל עכשיו, אתם מכירים את זה שפותח את הספר, ורק כך מדפדף עוד כמה דפים נשאר לו, ואז מתייאש אחרי דף אחד. הוא אומר, אל תסתכל על ההמשך, אל תסתכל כמה דפים נשארו לך, אל תסתכל עוד כמה. למה אתה היום? תהנה מן היום. היום דווקא, היום בקולות נשמעו, תהנה מהיום שיש לך, תהנה מהרגע, תחיה את החיים. אל תחיה רק את העתיד. וגם אומר, גם לא תעבר, כי הרבה פעמים אדם מיואש, יש לו פקלח של עבירות, אז הוא אומר, מה, חזר תשובה, אבל מה, עוד כמה ימים חטאתי, וכמה ימים מעטים אני בתשובה. אז הוא גם כן, מיואש. אז אומר, נחמן, אל תסתכל לא אחורה ולא קדימה. תסתכל על היום, יהיה לך נחת רוח. אז אתם רואים שכולנו צריכים את רבי אלעזר המודעי, כמה חשוב היום ולא לדאוג למחר, ואומר, נחמן, אפילו לא לדאוג על האתמול. עוד דוגמה, אני גומר, דוגמה אחת זה השבת שלא הספקתם, אני אפילו לכם במקורות, אתם יודעים שגם שם הגמרא אומרת מחלוקת בין הלל לשמי, האם לדאוג לשבת. שמי אומרת הגמרא, היה לו מידה שהיה מוצא דג יפה ביום ראשון, שומר לשבת. מצא ביום שני אחר, אוכל את זה, שומר את זה. מצא ביום שלישי אחר, כל הזמן לחץ שבת. הגמרא אומרת, הלל, מידה אחרת הייתה לו, ברוך השם יום יום. אז לצנאי הדור אומרים, הלל היה כמו היהודי הזה שמגיע לשוק 4 מינים בדקה לפני החג ומוצא את רוג יפה ואומר, אני אמצא ויהיה בזול והכל בסדר. אבל לא תמיד יש, לפעמים כבר היפים נגמרו. אבל הפשט הוא, וזה גם זה מעניין, החיי אדם פסק את שתיהם להלכה. הוא אומר, אין הלכה כמו הלל כמו שמאי, זה תלוי במידות. יש אדם שהוא תודעת שבת, יום ראשון הוא כבר חושב על השבת, יום שני הוא חושב על השבת. הלל, לא שהוא שמח על הנס, אלא מידה אחרת הייתה לו, ברוך השם יום יום. השבת נותנת, הוא מטעין מצברים בשבת, כאילו יש את השבת שהיא מנוחה אחרי כל ששת ימי המעשה, אבל יש גם את הפעולה ההפוכה. האדם נברא ביום שישי, נכנס לשבת, ומהשבת הוא יצא לימי השבוע. בשבת התאמתי מצברים שיש לי נחת בשבוע. גם כשאני עובד קשה, אני לא עצבני. יש לי מספיק נחת, וממילא אני, ברוך השם יום יום, יהיה מחר. רבי אלעזר מודע, אני אמצא פרנסה לשבת, אני אמצא דג יפה, לא צריך לדאוג. היום יש מקפיא וזה, אז אין דאגות בכלל, אבל גם הלל לשמי. ודוגמה אחרונה, זה לא יפה, דיברנו על זה לפניכם, ספר חסידים, מי שתרצה, צילמתי פה, מי שתרצה לשמור את זה, תראו, מדהים, במקור, קצתי ממש רבי יהודה חסיד, שבדבר אחד הוא פסק כמו רבי אלעזר המודעי בלבד, לא לדאוג למחר בכלל. אתם יודעים באיזה תחום? יש למי שניחוש, קשור לנשים, ילדים, יפה, תראו, אני קורא לכם, וזה אנחנו מסיימים, תראו, אומר רבי יהודה חסיד, לא יחשוב הצדיק כשהוא אני, אם אבוא אל אשתי, שמא תער ממני, ואנה ייקח לפרנסה. כן, היו אנשים, לא, רצו להימנע מזה, כי פחדו, עוד ילד, מה יהיה, איך אני אפרנס? זה ממחוסרי המנה, תראו, אותו ביטוי של רבי אלעזר המודעי, כל האומר מה יש לו מלכו ליום, ואומר מלכו, אחרי זה מחוסר המנה, כן, תראו, זה ממחוסרי המנה הוא, כל מי שחושב כך, למה? כי הקדוש ברוך הוא מזמין בדדי אישה חלב ליונק, כשיוצא ממי אמו. ואמרו במחילתא מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסרי המנה. הוא אומר, ראיתם איזה פלא? אישה לא אוכלת יותר, יולדת את התינוק, יש לה חלב. התינוק נולד, פרנסתו אמו. אז אומר יוסף החסידים, כמו ששנתיים, אז היו מניקים לפחות שנתיים, כמו ששנתיים יש להנקה, אז גם מגיל 3 יהיה פרנסה, וגם מגיל 4 וגם מגיל 20, גם כשהוא יתחתן, וגם כשיהיו נכדים, בעזרת השם, מי שברא היום, ברא פרנסתו. בגלל זה להימנע מלהביא ילדים לעולם, בגלל זה להקטין משפחות בעם ישראל, זה לא צריך להיות מחשבה. ותראו את הסעיף הבא, עוד יותר מזעזע, אחד היה אומר תדיר, כבר יש לי בן ובת, ויש לי צער שאשתי הייתה מעוברת, כי לא היה עשיר. כן, כלומר, הוא פחד, כבר אומר, קיימתי את המצער, מינימום זה בן ובת, כבר קיימתי, יש לי בן ובת, לא רצה להביא עוד ילדים, כי מה? כי אני אביא פרנסתי, איך יש לפרנס? כנראה בטעות אשתו כן נכנסה להיריון, ואז כתוב, אמר לו החכם, קודם שהוולד נולד, הקדוש ברוך הוא הקדים בדדי אישה חלב, לכן אל תדאג, ולא קיבל דבריו, והיה מתעונן, הוא דאג, ולא רצה לשמוע לחכם, ונולד לו בן, כנראה בכל זאת נולד בן, אז לא יומצא מניעה כל כך משופרים, אז כן. ואחר זמן חלה הבן, ואמר לחכם, התפלל על בני שיחיה. כלומר, בסוף כן נולד בן, והבן פתאום נהיה חולה. וכשהבן נהיה חולה, פתאום הוא דואג, לא רוצה שהוא יחיה. אמר לו החכם, עליך נאמר הפסוק בקהלת, אל תיתן את פיך לחתית בשרך, ואל תאמר לפני המלאך, כי שגגאי, למה יקצוף האלוהים על קולך וחיבל את מעשי ידיך, אלו הבנים. וכתיב טוב אחרי דבר מראשיתו, ומת הוולד. אז זה נגמר בטרגדיה, מת הוולד, אבל זה ראי, רבי יהודה חסיד רוצה לומר, זה בדיוק העניין, אתה, מרוב שאתה דואג, אז בסוף אתה מפסיד את הזה, אז גם הילד שבסוף רצית, אין לך. בזה ראיתם ממש לקח את רבי אלעזר המודעי, בענייני ילודה, ענייני משפחה, מי שברא ילד, ברא פרנסתו, כמו שנולד תינוק, נולד עמו חלב, ככה בעזרת השם גם פרנסה לאורך ימים ושנים טובות. ראינו מכל הדבר הזה שבכל הדעות יש אמת, לכל תלוי בתקופות, תלוי בזמנים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
תודה רבה לרב יהושע ון דייק. נשים יקרות, אנחנו מקוות שנהנתן. כל המורות, לחתום על השתלמות, אנחנו מזכירות לכם. איפה זה? לדעתי בכניסה. כן, זה בכניסה, אני לא יודעת את השעה. זה משתיים. כן, אני לא יודעת את זה. יש עוד, כן. בכניסה בדרך כלל, אני מקווה. אני לא יודעת. לא, בכניסה של המקום שאני שם.